בוקר טוב לכולם, היום יום ראשון, י"ט באדר א' תשע"ט. אנחנו היום מסיימים בעזרת השם את הנושא שראינו אותו ככה לאורך זמן, שנקרא בחירה חופשית. ואצלכם זה בעמוד 25, כאשר הכותרת הכללית של כל השיעורים שדנו בנושא של הבחירה, ולהבין מה זו בחירה, איך זו בחירה ולמה בחירה ואם יש בחירה, אנחנו הולכים למעשה לשכוח שהנושא המרכזי שעובד בבסיס העניין, הרעיון שנקרא בחירה חופשית, היא באמת להבין מה מטרת האדם בעולמו. וכבר כתב על זה בעל מסילת ישרים הרמח"ל, וכתבו על זה רבים, מה המטרה שלנו בעולם, והרי ברור לכל בר דעת, אני לא מדבר על אלה שמעדיפים שלא להשתמש בדעת האמיתית, לא בדעת המזויפת, המתלהמת, המתעוות לתאוות, אלא באמת בצורה נקייה כמה שרק ניתן, לדעת שהאדם בא לעולם הזה לא כדי להשמין ולעלות בשר, וגם לא בא לעולם הזה בשביל לעשות כסף. זה טעות, מי שחושב ככה טועה, ובאמת הוא יכול למצות את חייו סביב הדברים הללו, ובהגיע זמנו הוא אומר וואו, פספסנו. נכון, יש הרבה שלא יודעו שהם פספסו, אבל ברגעים של האמת הם מסתכלים לאחור, ותמיד אנחנו חכמים אחרי מעשה, ולצערנו הרב, אחרי מעשה לא תמיד זה תוצאה טובה, ואז אחד הסימנים לדעת אם באמת היינו בסדר או לא בסדר, אנחנו יכולים לראות את מבחר התירוצים, ומבחר ההסברים, ומבחר ה... איך שתגדירו את זה, להסביר מדוע אנחנו עשינו כך וכך, שהרי בידוע שדברים הם בסדר, אז לא צריך לתת הסברים, כי אין שאלות. אבל למעשה רוב הזמן שאנחנו חיים בין אנשים ובינינו לבין עצמנו, אנחנו נוטים לתת הסברים בלי סוף. בלי סוף. ולמה אני צריך להסביר דבר? כי הוא לא בסדר. בדרך כלל, כשאני עושה דבר שהוא חיובי ואין לי איתו שום בעיה, אז אני לא צריך להסביר כלום. כולם אומרים לך, איזה יופי, יישר כוח. אף אחד לא שואל שאלות, אף אחד לא מנסה לברר מדוע עשית כך, מדוע עשית כך.
אבל מה אם אתה חושב שזה חיובי אתה
יודע? לא הבנתי.
אתה חושב שזה חיובי
אתה יודע? אין בעיה, אתה חושב שזה חיובי, אבל בסופו של דבר...
אולי זה כן לאנשים
עושים חיובי. אין שום בעיה, שאלה נהדרת, התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו מדברים בדבר החיובי, אנחנו מדברים באופן פשוט. כל דבר שאני גורם נזק למישהו אחר, זה לא חיובי. אבל יש חיובי, נכון, אבל אם מישהו אחר נפגע מזה, אז אין בזה בין החיוב, דבר חיובי, הוא צריך להיות חיובי לכולם. יכול להיות שאני לא אוהב את מה שאתה עושה, אבל אני לא רואה בו דבר שלילי. אין בו שלילי. אתה לא פוגע בי בהחלטה שלך, במעשה שלך. אני לא נהנה ממנו, בסדר, לא נהנה ממנו. אבל אני, זה לא מזיק לי. אין לי בעיה עם זה. בסדר? לכן, חיובי צריך להיות חיובי במבט כולל, ולא חיובי במבט ממוקד, אישי, פרטי. כי אנחנו חיים בחברה. אדם הוא יצור שחי בתוך חברה, הוא לא חי לבד. כן? אז לכן, אנחנו מוצאים את עצמנו, כמו שראינו, דיברנו בעבר, בוחרים במשך היום מאות פעמים. מאות פעמים, כמדומני, ואנחנו למדנו את זה, אנשים חושבים שהבחירה הופכת רק בדברים מה?
לא.
כאלה סוף הדרך. אנחנו בוחרים כל הזמן, אלא שהמשמעות של בחירה אמיתית, מתי היא קורית? בחירה אמיתית, מה שלמדנו, היא לא קורית ביום-יום. זה שאני בוחר לקחת מאכל כזה או מאכל אחר, לא בחרתי בשום דבר. מדוע לא בחרתי שום דבר? כי אני התרגלתי כבר, ויש לי נטייה לאהוב את האוכל הזה ולא את האוכל הזה. זו לא בחירה, זו נטייה. ואמרנו שכל דבר שהתרגלנו אליו כבר, ואנחנו עושים אותו באופן ברור, אנחנו בכלל לא מתלבטים, אז למה אין בחירה שם? אנחנו כבר הפכנו להיות עם נטייה לשם. וזה לא משנה באיזה עניין זה. אם זה בעניין אישי, אם זה בעניין חברתי, אם זה בעניין פוליטי, לא משנה. אני לא בוחר, אני כבר קבוע שם. במקום שיש לי קביעות והרגל, אין לי בחירה. אני כבר שם. והזכרנו את הנושא הזה של צבא שנלחם בין שתי מדינות, נכון? על כל מקום שבו האויב כבש, או אתה כבשת, שם על האויב כבר אין שליטה, אתה נמצא שם. אז לכן באותו רגע, הבחירה נעלמה. אתה שם. אז אם כן, ראינו בשיעור הקודם שיש מגבלות. מגבלות על עיקרון של הבחירה החופשית. והיום אנחנו עוסקים בנושא האחרון. והכותרת, כמו שאתם רואים, אסטרולוגיה והמגבלות של הבחירה החופשית. האם יש לנו מציאות שאתם מכירים, תרצו להיזכר, מישהו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תעזוב את כל האסטרולוגיה שלך, זה לא כמו שאתה רואה. מישהו יכול להיזכר מי זה היה? או במילים אחרות, בשפה של חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מההצטגננות שלך. הצטגננות ליה בכוכבים. למי הקדוש ברוך הוא אמר? צא מההצטגננות שלך. רבותיי, קדימה, להפעיל את המנועים, לחמם את התאים האפורים במוח, ולחשוב. מובא ברש"י, בחומש בראשית. למי אמר הקדוש ברוך הוא? צא מההצטגננות שלך. מי? אברהם אבינו, יפה. כשאברהם אבינו ראה לפי הכוכבים, לפי מזלות, שהוא לא צריך להביא ילדים לעולם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, שמענו, ראינו, קלטנו, אבל זה לא זה. יש בעל הבית. הכוכבים לא קובעים כלום, המזלות לא קובעים שום דבר. נכון שהם יכולים להצביע על כיוון כללי, אבל הם לא משפיעים באופן הפרטני, באופן האישי, על שום דבר ועל אף אחד. יש בורא לעולם, כמו שאומר השיר. אם כן, בואו נתבונן, האם יש גורמים שמשפיעים על הבחירה שלנו באופן כזה שאין לנו בחירה? כלומר, האם הבחירה החופשית היא מוחלטת, או שמא יש מציאויות שהבחירה החופשית היא לא מוחלטת, אלא היא נקבעת? ואני רוצה להזכיר שאמרנו שאכן יש עובדות שהן ללא שינוי, והאדם לא יכול לפעול בהם דבר וחצי דבר, אלא לפעול איתם. יכולים לתת לי דוגמה למשל? על עובדות חיים, מציאות חיים, שאדם לא יכול לעשות שום דבר עם זה, אלא לפעול עם מה שיש. הוא לא יכול לשנות כלום. כלומר, הוא לא יכול לבחור אחרת, אלא להתמודד עם מה שיש. איך? במידה מסוימת, במידה מסוימת, אבל דווקא יש משהו הרבה יותר בכללית, כותרת כללית.
כל דבר שהוא לא סינון.
כל דבר שהוא לא סינון.
צינון.
משהו לא תלוי בך.
עוד משהו, או יופי, אתה מתחמם. תנו לי דוגמה לדבר שהוא לא תלוי בי, אבל באופן טוטלי.
הגוף.
הגוף שלך לא בהכרח. אתה יכול לקלוט, להחליט. מה אתה מכניס לפיך, מה אתה מוציא, אתה שומר עליו.
אתה לא מבין, אתה לא מבין מי ההורים שלי ואתה לא מבין.
יפה, דוגמה, מי ההורים שלך, אתה לא יכול לבחור. לא תלוי בך. אבל בואו נתבונן במבט יותר כולל.
למרות שבחיים שלנו אתה לא מבין
לבחור. זה משהו אחר, אבל בואו נדבר במבט כללי יותר, במבט כולל. האם מישהו מאיתנו יכול לשנות את חוקי הטבע? לא.
כן.
וגם אם כן, אם כן, זה באופן זמני, כמו שראינו. אפשר לזרוק אבן למעלה, אפשר לחבר אבן לבלון הליום והוא יעוף למעלה כנגד כוח המשיכה. עד מתי? עד שהגז ילך וימעט מסיבה כזו או אחרת והוא יעוף חזרה למקום שלו. כלומר, אתה יכול לשנות את הטבע באופן זמני על פי בחירתך, אבל לא באופן קבוע. כלומר, יש דברים שמעבר לבחירה שלנו. איך? תלוי באוזן, תלוי באוזן, אם אתה שומע על מה שאומרים או לא שומע על מה שאומרים. אתה מקבל מה שהם אומרים, הוא לא מקבל.
לא,
הוא אומר... החוב באוזון, כן, נכון, אמרתי. אתה לא יכול לשנות אותו, אבל אומרים שכן.
אבל יש שינוי, זה עובדה שלא היה חוב באוזון, ופתאום יש...
זה מה שטוענים, מי שטוען באג'נדה שיש חוב באוזון. לעומתם יש כאלה שטוענים שאין חוב באוזון. אז לכן, אנחנו לא נתווכח עכשיו אם יש או אין, אלא ברעיון שבדרך כלל חוקי הטבע לא ניתנים לשינוי, ולכן האש שורפת ולא רטובה. לא רטובה, היא לא עשויה מנוזל. זאת אומרת שלמעשה יש דברים שהבחירה החופשית שלנו לא יכולה להשפיע עליהם בכלל. אם כן, באופן זמני כזה או אחר אנחנו יכולים לעקוף את חוקי הטבע, ולכן מטוסים ממריאים וחלליות יוצאות לחלל. ולכן הרכב נוסע ולא נשאר במקום. אבל על מנת לעקוף את העניין אנחנו מוסיפים כל מיני מנועים, כל מיני שיטות שבהם אנחנו משתמשים באיזה חוקים של הטבע עצמו כדי להתגבר על הטבע. ממילא אנחנו מבינים שעיקרון של הבחירה החופשית היא בדברים מסוימים ואני רוצה להדגיש, כמו שלמדנו, ברוב חיינו אנחנו לא בעלי בחירה חופשית כמו שרבים טועים לחשב. ומה היסוד לאמירה הזו? היא פשוטה, וכמו שהתחלנו את השיעור. אדם שיתרגל לפעול הן לטוב והן למוטב, אין שם בחירה. ונתנו דוגמה מהחיים שלנו כשומרי תורה ומצוות, אדם שקם בבוקר באופן טבעי ורץ לבית הכנסת להתפלל, אין לו בחירה חופשית האם להתפלל או לא, כי הוא התרגל לקום ולהתפלל. אבל ביום הראשון של החורף הקר, שהוא נמצא מתחת לשמיכה החמה והוא רואה את הגשם או שומע את קולות הברד מכים בחלון ואומר, אוי, אולי אני לא אקום עכשיו, באותו רגע נכנס מימד הבחירה אליו. אבל אם הוא קם בכל זאת, הוא לא בחר, הוא ירגיל.
למה?
הוא יתרגל.
למה?
אולי
אני לא יקום.
יפה, ברגע, יפה. כלומר, מה אמרנו? שבחירה חופשית תהיה תמיד במצב שבו שני הכוחות לעשות או לחדול נמצאים אצלו באותה רמה. כלומר, לעשות הוא מאוד רוצה, לא לעשות הוא מאוד רוצה. שם ההתמודדות בין הרצונות מכניסה אותו לתוך הבחירה. אבל אם באופן אוטומטי הוא פועל, הוא לא בחר, הוא פשוט שם. זוכרים מי אמר את זה? הרב דסט. כלומר, למעשה, בחירה חופשית קיימת רק במצב של התנגדות, של כוחות מנוגדים. בואו נבחן את עצמנו באמת, ביושרה ובכנות. כמה פעמים ביום שאנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים במשך היום, אנחנו מוצאים את עצמנו עם שני כוחות מקבילים ואנחנו מתלבטים ביניהם, כמעט ולא גורם. טוב, למעט. בסך הכל הכללי רוב בני אדם לא, בכלל לא מתעסקים עם בחירה. הם עושים כי הם עושים, כי התחלנו לעשות. אם כן, הדיבור על הבחירה החופשית מחייב אותנו להסתכל על הבחירה כעל דבר שקורה רק כאשר יש שינוי גדול. משהו שלא ציפית, משהו שנפל עליך פתאום, ועכשיו אתה צריך להתמודד איתו. כמה זה קורה לבני האדם בדרך כלל? מעט מאוד. מעט מאוד. כי החיים הם שגרתיים, ואנחנו חיים בתוך מכלול החיים בשגרה. לכן יש מי שאומר, אל תגיד שגרה בה', תגיד שגרה בעין, כי זה רע. השגרה הורסת, יש בה המון טוב, כי אתה יודע, אתה מתכנן את היום, הכל בסדר, הכל אותו דבר, אתה יכול לחיות. אבל מצד שני היא כל כך גרועה, כי היא לא מעמידה אותך בפני בדיקה, בפני התמודדות, בפני בחינה.
זה גם לא כיפיית שגרתית.
לא, אוקיי. אבל עובדה שככה אנחנו חיים. וזה היסוד.
קודם עושים משהו אחר, אני משאלה
שגרה. עדיין זה שגרה. עדיין זה שגרה. תבדוק את רוב היום שלך, ידידי היקר.
תמיד.
תסתובב בבקשה.
אני לא בא לשתור בו.
כן, אבל תסתכל, זה דבר רגיל. כלומר, אין לך התמודדות עם זה.
לא רגיל, אין לי כאילו, יש לי התמודדות. אני אומר עכשיו, אני הולך לשיעור הראשון, או אני הולך לעבוד או להתאמן, או אני הולך ללמוד או ל...
אבל הכוחות הם לא מגבילים. זה לא שאתה עכשיו אומר, וואי, אני התמודדות. אתה אומר, טוב, אני אעשה את זה, לא באופן אוטומטי, אתה נותן לאחד הצדדים. זה לא בחירה. זה פשוט ככה, אתה רגיל. שיקולים אחרים, אבל זה לא בחירה.
למה? יש בחירה.
אבל בחירה אמיתית היא בדברים הגדולים. רוב הזמן, רוב הזמן אתה רגיל. אתה אומר, זה השיעור הזה, טוב, אני רגיל לו לבוא, לא נורא.
לא, אין לי שום שאני רגיל לו לבוא.
תן דוגמה. טוב, עדיין אמרנו, חוץ ממעטים שיש להם בחירה, רוב החיים של האדם, האדם לא בוחר. האדם בוחר כאשר באמת הוא צריך להתמודד עם משהו חדש, עם משהו גדול, שהוא לא יודע איך, מה הוא עושה עם זה עכשיו? משהו מזעזע לו את המציאות, משהו שמשנה לו את חיי השגרה שלו, עד הוא מלבט, ודבר עצום. ושם מתחילה הבחירה. אז אם כן אמרנו, שמתוך זה אנחנו מבינים, שיש דברים שמשפיעים על הבחירה, כלומר אין בחירה. ובואו נסתכל מה אומרת הגמרא. נסתכלו אתכם במקום מספר אחד, אומרת הגמרא בתלמוד הבבלי במסכת שבת, בדף קנ"ו עמוד א'. הכותרת, האסטרולוגיה, יכולה להגביל את תחום הבחירה. מה זה להגביל? זה לא לבטל. אלא לומר לנו שיש דברים שאתה לא שולט בהם. אתה לא יכול לבחור בהם. למה? כי אין לך זכות בחירה. דוגמה, אנחנו נמצאים היום בתקופת בכי רע. אנחנו לא נמצאים על השולחנות, יש דפים מספיק, ובאמת, אני רוצה לשאול, רוב רובם של הבוחרים בבחירות שנעשות בכל המדינות, לא דווקא פה, בדרך כלל רובם הגדול בוחרים בקבוצה כזו או אחרת, לפי מה? לפי מה? הנטייה. אני בחרתי בו פעם שעברה, האבא שלי בחר בו פעם קודמת, והסבא שלי חבר במפלגה. הוא לא באמת יושב מול המצע של קבוצה כזו או אחרת. יושב ובודק ומעיין ושואל. אלא ככה זה. כולם ככה. הקבוצה, המגזר הזה, מצביעים רובם ככה, אז גם אני במגזר.
נכון.
אז זה בחירה, לא בחרת. לא בחרת.
בחרתי להיות במגזר.
לא, גם זה לא בחרת. אתה במגזר, נולדת אליו. זאת אומרת שבפועל אתה עם נטייה לבחור לקבוצה כזו או אחרת. למה? מסיבות, לא יודע. ככה כולה. ככה אצלנו בבית מאז ומעולם. זהו, זה לא בחירה. זה פשוט לא בחירה. כדי לבחור, אתה צריך להתמודד, לשאול שאלות, לחקור, לברר, להבין, ועד להגיד, רגע, מה אני עושה עכשיו? יכול להיות שעד היום חשבתי שקבוצה מסוימת, אני מזדהה איתה, והיום בגלל שינוי כזה או אחר, אני כבר לא מזדהה איתה. אז מה אני עושה עכשיו? האם אני בוחר בה למרות זאת כי אני רגיל? כי ככה כל המשפחה שלי בוחרת? או אני אומר לא, ואני עושה הפוך. אפילו אם כולם יכעסו. כי אני בדקתי והגעתי למסקנה אחרת. בנקודה הזו, זו בחירה. אף אחד לא בוחר באיזה יד לאכול, באיזה יד לכתוב, באיזה רגל להתחיל ללכת. הוא עושה את זה קבוע. ככה הוא רגיל, הוא ימני, שמאלי, זהו ככה הוא. הוא לא בכלל, הוא לא נכנס לשום דיון, לשום עימות, לשום בדיקה, לשום כלום. אתה מוכר מאכלים מסוימים כי הוא אוהב אותם וזהו. למה? כי פעם הייתה לו בחירה והוא בחר אז וגמרנו אם זה הולך לכל אורך החיים. ולכן אומרת הגמרא, וזה דבר חשוב מאוד שצריך ללמוד ואני מבקש שתשומת לבכם, ישנם, נקרא לזה תכונות. תכונות מסוימות שהאדם נולד איתן ואין לו יכולת לשנות את התכונה. זאת אומרת, אין לו בחירה אם הוא יהיה כזה או כזה. אלא מה הוא אמור לעשות עם זה? לראות איך הוא מתמודד איתן. דוגמה, אומרת הגמרא, כמו שאמרנו, שבת קנ"ו, תסתכלו בפנים. האימן ובמאדים, יהיה דבר עשית גמו. היא אומנה, היא גנבה, היא טבחה, היא מוהלה. אמר רבא, אנא במעדים הרי. אמר רבא יהי, מר נמי עניש בקפי. גמרא קשה, לא פשוטה. יש אכן השפעה מסוימת ברמה של אחוזים בודדים של הזמן שבו האדם נולד לפי מערכת הכוכבים שהייתה באותה שעה באזור, במדינה שהוא נולד בה. האם זה בשעות יום, לילה, לפני חצות, אחרי חצות, מה מצב אותו מזל שיש כל חודש וחודש, כי אנחנו יודעים שיש צורות שונות של כוכבים שקוראים להם מזלות, ויכולים לתת לי פה דוגמאות למזלות בבקשה? זה שאנחנו מבינים?
כן, דגים.
דגים זה החודש שלנו, כן, דוגמה, דגים תאומים, שור, סרטן, עקרב, אריה, יש עוד? אני לא זוכר, בתמונה, מותניים, כן? זה צורות של כוכבים שנראים כאילו הם כאלה, ואז יש להם השפעה אוניברסלית על העולם. מה פירוש השפעה מסוימת? כמו שאנחנו יודעים, בלילה, כשהירח עולה, ובאור היום כשהשמש זורחת, הים
עולה.
עולה ויורד, גירות ושפל. יש השפעה. למה? כי הכוכבים הם עם כוחות טבעיים שהקדוש ברוך הוא טבע בהם ומשפיעים על המציאות. אז אם כן, אומרת הגמרא, מי שנולד במזל מאדים, מאדים קרוי על שם כוכב מאדים, ולמה קראו לו מאדים? כי מי שפעם מתבונן אפילו בעין רגילה, ללא שום אמצעי נוסף בכוכב מאדים, מגלה שצבעו אדמדם, הוא נוטה לאדום, וממילא, כן, רואים את הבאת במדינה, כשהוא נמצא במיטבו ואין עננים וכולי, רואים שיש לו צבע אדמדם יותר, משאר הכוכבים מסביבו של לבנים. ואז חז"ל אומרים, למה צבעו כך? משום שהוא משפיע על תכונת נפש. תכונת נפש של כל מי שנולד בחודש הזה, יש לו נטייה. והיא אוהב צבע אדום. עכשיו, הוא נמשך אל האדום. זה יכול להיות רמזורים אדומים, זה יכול להיות דם. זה יכול להיות צבע אדום בציור, זה יכול להיות דם. אבל לדם יש כל מיני אופציות. מי שייתן לנטייה הזו לקבוע לו, עלול למצוא את עצמו משתייך למשפחות פשע. הוא יהיה רוצח, הוא אוהב לראות דם. אבל זו נטייה, ועל נטייה צריכים להתגבר. ולכן יש לו אפשרות לראות דם באיזו צורה שחברתית היא מוכרת ומותרת. לך תלמד שחיטה ותשחט מהבוקר עד הלילה ותראה הרבה דם. תלך ותלמד מילה ותהיה מוהל ותראה דם. תלך לעבוד במד"א ותקבל, תעלה במדרגות הדרגות, או תהיה אח ותיקח דמים ותראה דם, תטפל בפצועים. כלומר, זה תלוי לאן אתה לוקח את הנטייה שלך. אז לכאורה, אני לא יכול להתגבר על הנטייה הזו כי היא בתכונות אופי שלי. נכון, אבל זה לא תירוץ להיות רוצח. זה לא מתיר לך לשפוך דם סתם. הנכון שמצד בחירה אין לך, אבל התמודדות מה? יש לך. ואתה צריך להתמודד ולא לעשות דברים שהם אנטי חברתיים או אנטי הלכתיים. אז אמת, כן, יש לך את זה, זהו. לא התווכח על זה. אותו דבר, אתה יכול להיות גנב בתכונה, אבל זה לא מכריח אותך לגנוב, אין לך חובה לגנוב. זה אומר שיש לך תכונה כזו, אבל היא לא מחייבת. אז הבחירה שלך שם אין, כי יש לך נטייה. אתה תמיד תתמודד עם הנטייה הזאת. זאת אומרת שניקח אדם שהוא נולד במזל מאדים, תמיד, נקרא לזה נקודת הלחץ, להתעצבן ולא יודע מה, היא גבוהה יותר מאדם שלא שם. ניקח דוגמה, אדם שנולד במזל מאזניים, זה אדם שמאוד, אבל מאוד 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 מתקשה להחליט. למה? כי פעם זה פה, ופעם זה שם, ופעם זה פה, ופעם זה שם. והוא לא מגיע להחלטות. הוא מתנדב, אבל שניים כל מה מתנדב, הוא לא מצליח לעזר. מה קורה? מה הוא צריך? ככה אפשר לחיות? זה לא קל. אתה צריך להכריע. נכון שיש לך נטייה, ואתה לא יכול לשנות אותה. היא אצלך עד יומך האחרון. אבל היא לא שולטת בך. אין לך בחירה. לאדם אחר, יש לו. הוא צריך להכריע באיזה עניין, אז הוא שוקל לפה, שוקל לשם, מכריע מה שמכריע. אז מה שהוא מכריע בשבוע לך ייקח חודשיים בכלל, אולי יותר. אבל זה לא אומר שאתה תתנדד כל החיים. אתה צריך להתגבר על הנטייה. מה שאנחנו אומרים שהבחירה החופשית מוגבלת על ידי המזלות, היא נכונה. כי אני לא יכול לשנות את המזל שלי. אבל כן אני יכול מה? להתגבר. למצוא דרכים כדי לא להשתמש בנטייה הזאת. אז זה מה שאומרת הגמרא? שנכון, אבל יש פתרונות. בעיות קשב ריכוז, אי אפשר להתחמק מהעובדה הזאת. זהו, זה מה יש. השאלה מה אני עושה עם זה? האם אני נכנע לזה ואומר, טוב, אז אני כזה וזהו? או שאני אומר, לא, יש דרכים שעם כל זה אני יכול לחיות חיים מצוינים, שזה לא ישפיע עליי ביום יום. זאת אומרת, הנטיות הללו שאנחנו מדברים עליהן, וכשאנחנו אומרים נטייה, אנחנו אומרים אין בחירה. כן, אנחנו אומרים שצריך למצוא דרכים איך להתמודד עם הנטייה. אז אם כן, יש הגבלה לבחירה החופשית, בדברים מסוימים. כן? ממשיך הרב שלמה וולבר, תסתכלו בעלי שור, הוא מסביר איך אסטרולוגיה, כלומר המזלות של הכוכבים, יכולים להשפיע על האופי, אופי של האדם. שימו לב, אופי, לא התנהגות. אופי זה תכונות, זה לא מעשים. אף אחד מאיתנו לא יהיה מוכן לקבל אדם שנולד במזל מאדים וכעסן, במידה כזו או אחרת. אנחנו לא נסכים שאדם כזה יפגע בנו ויטען שזה מזלו. ואני נורא מצטער. זה המזל שלי. אף אחד מאיתנו לא יקבל את זה. אנחנו נדחה את זה. ולומר לו, סליחה, תפתור לך את הבעיה. תצא מהנקודה הזו של אני לא יכול, ככה אני, מילה ששומעים אותה בכל מיני סיטואציות. זה אני, מה אני יכול לעשות? זאת אמירה שאין לה יסוד. זו אמירה שהיא משלילית מלכתחילה. לכן אומר הרב שלמה וולבר, ותסתכלו, אני קורא במקום מספר 2, הבחירה הבסיסית היא, רבותיי, אני חושב שכבר קצת קנו כרטיסי טיסה, אז להודיע לכם שהנמל סגור בקרן בגלל מזג אוויר אביך, מטוסים לא יכולים להמריא.
מה קשור נמל לשדה
התעופה? לא הבנתי.
מה קשור נמל לשדה התעופה?
נמל התעופה.
לא, עכשיו אתה אמרת, כן. אז עזור לרב עוד. הבחירה הבסיסית היא, כבר הרב עובר מסביר מה זו בחירה. כיצד משתמש אדם בתכונותיו? והרב וולבר מתייחס למה שקראנו בגמרא מקודם. הגמרא בשבת קנ"ו עמוד א' מבארת השפעת הכוכבים והמזלות בשעת הלידה על תכונות האדם, כגון הימן דרמאדין יהיה כבר אשיל דם השופך דמים. אמר רש"י, אי אומנה אי גן ואיתבחה אי מעלה. כלומר, תכונות אי אפשר לעקור. אדם שמטבעו הוא קר מזג, מה שנקרא להדליק אותו, לא בדיוק הפוך, הוא קר. עד שאתה מדליק אותו, גמרת קופסת גפרורים, מכל דלק לא נדלק. וואו, וואו, בן אדם הזה קרח. לא מגלה רגשות, כלום. אתה חושב יש לך גוש קרח מולך. אומר הרב וולבה, זה אי אפשר לשנות. אדם קר כזה לא יכול להפוך להיות פתאום איזה מתלהב, כל דבר מדליק אותו. אי אפשר, זה לא הולך. אינו יכול להשתנות להיות חם מדר. על דרך זה, תכונה של שפיכת דמים אי אפשר לעקור. אני, יש לי נטייה לראות דם, ויכול להיות שהייתי קטן, הייתי כשלא רואים, הורג ג'וקים או נמלים או בעלי חיים רק כדי לראות אותם סובלים, לראות את הדם שלהם נשפך. יכול להיות, אני לא יודע. זה נטייה. לא יודע, אבל כן, יש כאלה שמתעלמים בעלי חיים. יש לצערי, אבל זה תכונת אופי, אי אפשר לשנות. אבל אומר הרב וולבה, אך תלוי הוא כיצד משתמשים בה. להגיד ככה אני לא יכול משהו אחר, זה לא האמת. ומונה רב אשי ארבע אפשרויות. אתה שופך דמים, אתה אוהב לראות דם נוזל, אתה אוהב לראות אנשים, משהו מתייסר, סובל, יכול להיות, אבל אתה יכול להיות רופא. גנב העלול לרצוח, תלך תלמד שחיטה, מילה, היום תלך להיות אח בבית חולים, תעבוד במד"א. תמצא פתרון לתכונה הלא טובה הזאת. כלומר, אתה לא יכול לעקור אותה. תעשה איתה משהו חיובי. כולם שופכים דם, רופא, מוהל, אח בבית חולים, אדם במד"א, חובש שמטפל בפצועים, הם כולם מתעסקים עם דם. אבל המוהל למצווה גדולה, השוחט לא מקיים מצווה חיובית. אין חובה לשחוט, רבותיי, אין לנו חיוב לאכול בשר, למעט שבתות וימים טובים שאומרים שאין לה שמחה וכולי וכולי. נגיד, אבל אין חובה לאכול בשר. אבל כשרוצים לאכול בשר, מצווה היא לשחוט. תלך, תלמד שחיטה. הרופא מציל נפשות במה שהוא שופך דם. ורק הגנב משתמש בכוח הזה לרעה. רוצח משתמש לרעה בתכונה שלו. כלומר, אומר לנו הרב וולבר, זוהי הבחירה הגורלית. אשר בה קובע האדם את דרכו בחיים על ידי שהוא מכריע את תכונותיו לצד זכות או לצד חובה. היא מוגבלת, כי אין בידינו לשנות או לעקור תכונות הקשורות במזג. כלומר, אני תמיד אשאר כזה, גם אם אני חובש, וגם אם אני רופא, וגם אני אח, או אני לא יודע מה. אבל בזמנים שאני לא בתורנות, הנטייה לשפוך דמים קיימת. היא לא נעלמה.
היא קיימת, אבל היא קיימת גם עם
העם. נכון, אבל לקחתי אותה לכיוון חיובי. וזה הרעיון. כן, יש השפעות בתכונות האופי, אבל הם לא תירוץ להתיר פגיעה, להתיר שלילה. ולכן האדם שם לא בחר אם הוא יהיה שופך דמים או לא. השאלה אם האדם הוא קפדן, זה תכונת אופי. יש תכונות של קמצנות. האדם לא בחר בזה. שאלה מה אתה עושה עם זה? תתקמצן בכל מה שקשור אליך, אל תתקמצן במה שקשור לאחרים. אתה לא יכול לעקור את התכונה הזו. אבל אתה יכול להשתמש בה לדברים חיוביים. אדם מקפיד, קפדן על כל דבר, מקפיד את זה כלפי עצמך. כלפי אחרים לא. זאת אומרת, זו שאלה מה אני עושה עם התכונה בלתי ניתנת לשינוי. כן, בואו ונראה מקרים יוצאי דופן. תסתכלו אצלכם בחלק השני, סעיף ב', מקרים יוצאי דופן. בואו ונסתכל בסידור. הבוקר אמר לו בתפילה כי הוא לבדו, פועל גבורו, עושה חדשות, בא על מלחמות. נו יופי, עד מי זה שקובע שיהיו מלחמות בעולם? ראש ממשלה? לא. כלומר, מלחמות בעולם, הקדוש ברוך הוא קובע מי נגד מי, מתי, איפה, כמה, למה, איך. זה לא נגמר לדעת היום. אלא, שבני האדם מגיבים, בני האדם נשאבים לתוך מציאות. אז יש שחקנים. זה מאיים ככה, זה מאיים ככה, אבל למעשה זה לא נקבע על ידם. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, אבל מצד שני כתוב זורע צדקות, מצמיח ישועות, נורא תהילות, אדון המזדהות. גם זה. והאדם צריך לדעת איך הוא פועל עם זה. אין לו בחירה בזה. הוא נשאב לתוך מציאות. ואם כן, כך אומר שלמה המלך. בספרו משלי פרק כ"א, תסתכלו קצר, לב מלך ליד השם. נדמה לנו שהם שם למעלה, הם בכלל חושבים שהם גובים הרבה. אבל האמת היא שהשלטון, וזה לא משנה אם זה נשיא, אני לא נדבר, נשיא, ראש ממשלה, חברי כנסת, שרים, הם לא גובים כלום. לב מלך ביד השם. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, מסובב אותם. לכו תגידו להם שאין להם בחירה חופשית. לכו תגידו להם שהם מובלים. הם לא יבלעו את זה. השאלה מה הם עושים עם זה? האם עושים את זה טוב או רע? זה כבר תלוי בהם. שם הם מבחנים. אבל התכונה עצמה הם לא יכולים לעשות לו. כלום. כמו שאני לא יכול לשנות את כוח המשיכה. אני יכול זמנית אולי לגבור עליו. לא יכול זאת כלום. היום יש חללית ישראלית, קוראים לה בראשית, בדרך לירח. וכבר דיברנו על זה בקצרה שבוע שעבר. אבל צריך לדעת, שעל מנת שהיא תגיע לירח, היא צריכה לעבור מספר מסלולים. והיא תעבור קודם כל את המסלול הראשון במעגל סיבובי סביב כדור הארץ. במעגל הכי קרוב, ולאחר מכן היא תעבור למעגל השני והשלישי, עד שהיא תתלבש, תצליח, אם תצליח לצאת מכוח המשיכה של כדור הארץ אל המסלול של, ייקח אותה לכיוון הירח. ואם היא לא תצליח, נצא לחכות עוד חודש ימים, כי זה המהלך של כדור הארץ והירח. אז עוד חודש נעשו עוד פעם, אם לא יצליח עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אם שתצליח לעלות על המסלול כשמקיף את הירח, וכשתתקדם לירח, היא שוב פעם. האם היא תצליח במכה הראשונה להיכנס לכוח המשיכה של הירח או לא, אם לא, אתה צריך לציבור מחדש. כי שם לא משתמשים במנועים. אין מנועים. זה כוח המשיכה. זה אתה לא יכול לשנות. כלומר, יש דברים שאנחנו באמת לא יכולים לשנות אותם, אנחנו יכולים להשתמש בהם. ולכן, אומר המנמים על הפסוק במקום מספר 3 אצלכם, מה פירוש לב מלך ליד השם? כי מלך שמחליט, ניתן דוגמה, ממשלה שמחליטה לגרש יהודים מארצם ולא לשמוע לכל מה שאמרו אותם תושבי גוש קטיף וללעוג להם, היום הוציאו מיליונים כדי לשים אזורים מוגנים ולמצוא כל מיני שיטות כנגד הטילים שאז כמעט ולא היו, והזהירו שזה מה שיהיה וצחקו עליהם. אבל ההשלכות הן ארוכות טווח, ההשלכות הן נוראות, ההשלכות הן כלכליות, חברתיות, מוסריות. לכן אומר המלבי, הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, לב לוחל לב מלך. מדוע אצל מלך זה לא כך? אומר המלבי, מאחר שבבחירתו תלוי עושר הכלל. האדם הפרטי זה עניין פרטי, אדם בשלטון משפיע על כולם, ולכן אי אפשר לתת לו בחירה חופשית, כי הוא יכול להזיק לכולם. ואם יבחר בדרך רע, ישחית רבים ועצומים. הנזקים שעושה מישהו לכלל, שיש לו כוח על הכלל, הם לא יכולים להיות נוראים. תסתכלו על שיגעון וטירוף של אדם אחד. מה גרמה מלחמת העולם השנייה? למאות מיליונים של הרוגים. טירוף של אדם אחד. ממילא אומר המלבים, לכן ליבו זה הכללי, הוא ביד השם. הוא בענייני הכלל משולל בחירה. בעניינים הפרטיים שלו, יש לו בחירה. כלומר, רואים שהבחירה היא מוגבלת. בדברים מסוימים, בתכונות אופי, ותלוי באיזה מעמד אתה נמצא. ככל שאתה משפיע או מחליט על הכלל, יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לך בחירה. תראו מה קרה לפרעה. השמיד את מצרים בהחלטות לא נורמטיביות, לא נורמליות, כי נתפס לו האגו. אי אפשר לתת למנהיגים שמשפיעים על הכלל בחירה חופשית. ועם כל זה, בבחירה הפרטית שלו הוא חופשי כמו כולם. זה מה שאומר המן. והגמרא אומרת, במתנת אבא קמא, שהאדם שלא שולט במעשיו, הוא לא יכול להיות אחראי להם. כן, לא שולט בהם. וזה מה שאומרת הגמרא, ואונס רחמנא פתי, ותעקבו לעמוד הבא, עמוד 26. אז אני אנוס. במה אני אנוס? לא בבחירה החופשית הפרטית שלנו, ואני רוצה להגיד פה משהו אולי ביוצא מהדברים הללו. רבותיי, אדם פרטי אין לו מציאות של אונס רחמנה פטרי. ולכן הרמב״ם אומר, אדם מועד לעולם. תמיד חייב. בין ער, בין ישן, בין מזיד, בין שוגג, בין... תמיד. יש לך בחירה.
אבל יש לו גם
קריים
לזוז באמצע
שינה. תעשה מה שאתה רוצה, לגבי שינה, ידעתי שזה יבוא לי, לגבי שינה הרמב״ם מסייג אם זה היה לפני או לא היה לפני. בסדר, אבל זה מקרה מיוחד. אם הלכת לישון וזה היה, ובשינה שלך הפלת והזקת, אתה משלם. זה לא מעניין, ישנתי. זהו. האדם הפרטי אחראי על כל דבר ודבר. ולכן מה שאנחנו מוצאים במקום מספר 5 בספר שמות, אדם יכול גם לאבד את הבחירה. ופה אני רוצה להגיד רבותיי, בצער, בצער, אפילו בכאב, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אמרנו הבוקר. די. אנחנו, בצערנו, כבני אדם, לוקחים את עצמנו למקומות שבהם נשללת מאיתנו הבחירה. לא שקוראים לנו אותה, אלא אנחנו לא יכולים להפעיל אותה. משל אומר הדבר דומה, לאדם ששכח את הקוד הסודי בכרטיס אשראי שלו. הוא מחזיק את הכרטיס ביד ואין לו מה לעשות עם זה. אולי בתור סימניה בספר, אבל זה לא התכלית שלו.
אבל אין לי שמונה.
אין, אתה לא יודע את הקוד.
אבא, בשנייה אחת אני יכול
להחליט. בשנייה, עד השנייה...
אם הצלחתי, אני יכול שנייה אחת, בסדר,
יפה, אבל עד שלא תעשה את הפעולה הזו. אין.
בסדר.
זהו, כמה. אין לנו על ויכוח פה. עד שתעשה, אין לך מה לעשות את זה. אז התכלית שלו לא קיימת. אמן? הסכמת? עובדתי. אין לך בטריה. נגמר. השקטין אותו, אתה יכול לעשות משהו? לא. כזה שרי שווה משהו? לא. שחררת את הכל.
יאללה.
זאת אומרת שאנחנו בשם עקשנות לא רוצים לבחור, אלא נמשכים אחר הנטייה, כי בחרנו בהתחלה והמשכנו ללכת, למרות כל מה שחטפנו בדרך, שאומרנו זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, ואנחנו ממשיכים ללכת. למעשה, אתה גזרת על עצמך שהבחירה החופשית שלך יוצאת לשנת שבתון. זהו. אתה לא יכול להפעיל אותו. זה לא יפה. וזה מה שקורה לפרעה. והקדוש ברוך הוא אומר מפורש, ואני אקשה את לב פרעה. והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. אתה בחרת בדרך? הלכת אחר הנטייה שלך, לא בחנת, אמרת ככה אני, זה מה יש? טוב, במילים אחרות מה אתה אומר? אני לא רוצה לבחור, יש לי נטייה, לא אכפת לי. ככה אני, ככה אתה, טוב. יש לזה מחירים. אבל זה מקרים יוצא דופן. זה לא קורה לכולם. פרעה, למה מביאים אותו כדוגמה? מה מביאים דוגמאות? זה דברים מאוד מיוחדים. לא מביאים דברים של משקרה. בשגרה בני אדם לא כאלה. רובה, חוט מן. אם כן, בואו נסתכל את רשי, איך הוא מסביר, בתורה זה קרה לפרעה, ואומר רשי, תלכו אתכם מקום מספר 6. מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, מי השם אשר ישמע בקולו, לא שמעתי, לא מכיר, לא יודע, מי אמר, מה פתאום, כל הדיבורים הרגילים שלנו. גלוי לפניי, שאין נחת רוח באומות עובדי עבודות אלילים, לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה ליבו למעלה, בוא בוא אותותיי ותכירו את גבורתי. בסדר, אתה בסופו של דבר שתגיד מה? השם הצדיק. השאלה כמה פנסים יהיו עליך. השאלה כמה ניתוחים ותיקונים פלסטיים אתה תעבור עד אז. כלומר, לא לוקחים לך את הבחירה לגמרי, אבל מה, מכניסים אותה להקפאה עמוקה. אתה לא מכיר אותה, אתה לא רואה אותה, אתה שוכח אותה. ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר, ויחזק השם את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה. מי חיזק את הלב? הוא! אבל בחמש האחרונות ויחזק השם את לב פרעה. אין בעיה, אתה רוצה ראש בראש? יאללה, איך אומרים? ראש בראש. אם כן, אנחנו עומדים לפני סיום, ונעיין בשני פוסקי הלכה, שני גדולי חכמי ישראל בדורות הראשונים, הרמב״ם, משה בן נחמן, והרמב״ן, סליחה, תהיתי, הרמב״ם, משה בן מימון, והרמב״ן, משה בן נחמן. בלאותה תקופה, אלא שהפער בגילים שלהם היה לטובת הרמב״ם, הרמב״ן היה יותר צעיר ממנו, אבל הם חיים באותה תקופה. ותסתכלו בבקשה מקום מספר 7. הרמב״ם מסביר מדוע נשללה הבחירה החופשית מפרעה, וכך הוא אומר. הסתכלו בבקשה בהלכות תשובה, פרק ו' הלכה ג', ואפשר שיחטא אדם חטא גדול. אני לא רוצה לשאול אם יצא למישהו. או חטאים רבים. לא רוצה לשאול. עד שייתן הדין לפני דיין האמת, שיהיה הפיראון מזה החוטא על חטאים אלו, שעשה ברצונו ומדעתו, שמונעים ממנו התשובה, ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו, כדי שימות ויובד בחטאו שעשה. שיעשה. לפיכך כתוב בתורה, ואני אחזק את לב פרעה, למעשה הרמב"ם מוביל למין תפיסה שאומרת, שאדם עקשן שמוותר על הבחירה, שרץ אחר הנטייה שלו והוא אומר ככה אני, הוא מאבד את הרגישות, את חשיבה על אפשרות אחרת. הוא כבר הולך על זה, וגם שהוא סובל וכואב, הוא לא קושר את זה לזה שהוא כבר הולך בכיוון לא נכון. והוא תולה את זה בכל מיני סיבות אחרות. כל זה למה? כדי שהוא ישלם מחיר על מה שהוא עשה. אבל מה החטא הגדול ביותר שלו?
הוא לא בחר.
הוא לא בחר. שהוא נמשך אחר האופי שלו והתכונות השליליות שלו, וראה בהם זה מה יש, אין שום דרך אחרת. ולכן אומרים לו, בחרת, איך אנחנו נגיד לומר? בחרת. זה מה יש. הרמב"ן אומר משהו אחר. והרמב"ן מדבר על התובנה שדיבר הרמב"ן. אם זה כך, אתה מה להעניש אותו? אין לו בחירה, יש לו נטייה. ואתה לא יכול להעניש על נטייה, היא בא מהכוחנים, המזלות. אומר הרמב"ן, והנה פרשו בשאלה שנשאלו הכל. אם השם יקשה את ליבו מהפישו, ויהיה בו שני טענים ושניהם אמת. האחד, כי פרעה ברשעו אשר רצה לישראל רעות גדולות חינם מתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה. אומר קודם כל הרמב"ן, רבותיי, יש לך נטייה, אני מבין, הכל בסדר, אבל סליחה, למה אתה מקצין עם זה? למה אתה מקצין? יש לך נטייה לדבר שלילי, למה אתה הולך איתו על הקצה? זה לא כזה, אין נטייה ללכת לקצוות. יש לך נטייה לדבר שלילי, אז אם אתה לא רוצה לתקן את זה, אז הדברים השניים שתעשה יהיו ברמה נמוכה, בנטייה, אבל למה אתה מגביר את זה? אתה כל הזמן עולה ומוסיף, עולה ומוסיף, עד שזה נהיה מאוד קשה. על זה אתה נענש. על התוספת, לא על הנטייה. הדבר השני והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפישעו, כי הוא חיזק את ליבו. כי לא למה הם רק ביחזק, לפרעה הוא בעצמו חיזק, הוא התעקש, הוא אמר לא. ויחבד פרעה את ליבו, הוא אם לא רצה לשלחה מכבוד השם, אז תשלח אותם לכבודך, תשלח אותם לכבוד האליל שלך. למה אתה תקוע? למה אתה לא מוכן רגע לצאת מהנטייה שלך? שלח אותם, מה קרה? אמרו לך יחזרו אחרי 3 ימים, תן להם חופשה 3 ימים. מה סוף הסיפור? מה קרה? לא, דווקא. זה כבר תוספת. זה כבר לא הנטייה. זה שכנון שלה, זה שדרוג שלה. על זה אתה נהנה. אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה לסבול אותן, כבר איך אומרים, הגיע לו עד פה, רך ליבו, והיה נמלח לשולחן לקרוב את המכות. זאת אומרת שמה? הנטייה הזו מה ניתנת?
לשינוי.
אני אכבד מדי, פתאום אין לך נטייה, פתאום אתה לא ככה? זאת אומרת שמראש אתה מראה שאתה לא ככה. אתה יכול להתכבד, אתה לא רוצה. לא לעשות רצון ברור, אז יקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו, למה נספר שבועות? הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה להתכבד שוב בצורה אחרת. בסוף אתה בפיך תגיד השם הצדיק, או תגיד, תצאו, תצאו מתוך עמי, ואתם שכחו לברך גם אותי. כלומר, הנטיות הטבעיות של תכונות האופי שלנו לא ניתנות לבחירה. הן כמו שהן. הבחירה שלנו בהן מוגבלת, היא לא קיימת. זה נולד עם תכונה כזו, השני עם תכונה כזו, אופי כזה, אופי אחר. זה אין בחירה. מה אני עושה עם זה? בחירה פה חופשית. אבל אם כן נסכם, הבחירה קיימת בכל עניין ודבר. אמרנו, ולא נשכח, יש בחירה חופשית. וגם אלה שמתנגדים לטענה הזו, הם צריכים להוכיח את דבריהם, כי אני אסכים איתם שיש דברים שאין בחירה. נכון. אם אתה איש ציבור שמשפיע על ציבור, בעניינים הציבוריים אין לך בחירה. כי אתה יכול להזיק לרבים. אבל גם בצד הפרטי של האדם, בתכונות האופי אין לו בחירה. מה הוא עושה איתם? הוא בוחר בגדול. שאר הדברים, שהם לא קשורים לתכונות האופי, האדם בוחר בלי הרף בנטייה שלו. אין לו בחירה, אתם יודעים למה? כי הוא ויתר עליה. הוא התרגל למה שהוא התרגל. הבחירה החופשית האמיתית היא רק בדברים גדולים, מהותיים, משמעותיים על האדם הפרטי ועל סביבתו. זה הנושא שסיכמנו במשך חודשיים וחצי, אולי קצת יותר, סביב הנושא של הבחירה החופשית. אני חושב שכדאי לחזור על הדברים, ללמוד אותם, אבל יותר נכון, להפנים ולהשתמש בבחירה החופשית. לא להגיע לשלב, חס ושלום, שיקפיאו לנו אותה, כי נצטרך לשלם מחירים. שיהיה לכולנו בחירה טובה וחופשית. כל טוב.